שרת ההתיישבות ומשימות לאומיות, השרה אורית סטרוק איתנו על הקו. וקודם כל, כשאנחנו מדברים על חזרה למלחמה, חזרה מההפוגה הזו, האם באמת אפשר להניע את הצבא הגדול בכל מחיר למלחמה במלוא עוזה, בדיוק כמו שהיה ביום הראשון, או שפתאום יש איזו התקררות בלחימה הזו? אני לא שומע אותך, השרה סטרוק, אם תוכלי לחזור בבקשה שוב על הדברים שלך.
אין ספק שאנחנו חייבים לחזור למלחמה במלוא המרץ. אני רוצה רגע להסביר את המשמעות של המלחמה הזו. זה לא עוד מלחמה. זו מלחמה שהיא בעצם מלחמת העצמאות השנייה. זו מלחמה שהיא בעצם מלחמת העצמאות השנייה של מדינת ישראל. כי היא זו שתקבע אם מדינת ישראל יכולה להתקיים כמדינה עצמאית, או שהיא תהיה בת ערובה בידי האויבים שלה. כל האויבים שלה, אגב, לא רק בשביעה, כי כולם מסתכלים על מה שיקרה בעזה, ומזה הם ילמדו הלאה. מדינה שמאפשרת לאויבים שלה לבצע בה את הזוועות הנוראות כפי שהתרחשו בשמחת תורה האחרון, והיא מאפשרת להם אחרי זה להמשיך להתקיים, היא לא מדינה עצמאית, וספק גדול אם היא בכלל יכולה להיקרא מדינה. היא אולי נוסעת את שם המדינה לשווא, בסוג של מצג שווא. זאת מלחמה שאין לנו ברירה, אלא לנצח בה ניצחון מלא מלא, להשמיד את חמאס מעל פני האדמה, לחסל לחלוטין כל יכולת שלטונית שלו, גם כלכלית, גם צבאית, גם שלטונית, הכל, ולהפוך את עזה למקום שלא נשקפת ממנו שום סכנה משום סוג לעבר מדינת ישראל. זו משימה לא קלה, היא לא פשוטה בכלל להשגה, אבל אין לנו שום אלא להשיג אותה, כי בלי זה אין לנו יכולת קיום כמדינה עצמאית. זה המצב, ושם אנחנו חייבים לחתור. אני חושבת שהחיילים שלנו, כולם, מכל המגזרים, מכל הקצוות, הם מאוחדים סביב המטרה הזו, פועלים יחד באחדות מופלאה, ואנחנו גם בהנהגה, אני מזהה אחדות גדולה מאוד מאוד סביב המטרה הזו. ולכן, למרות שיש לא מעט קשיים, ויש לא מעט קשיים, אני משוכנעת שנשיג אותה, פשוט אין לנו ברירה אחרת.
בעזרת השם, אנחנו באמת כולנו מקווים שזו באמת תהיה התוצאה, ושאת אומרת כולם מאוחדים מסביב המטרה, אנחנו כן שומעים על כל מיני מתחים בהנהגה, נקרא לזה, כל אחד עושה מסיבת עיתונאים עצמאית, אנחנו רואים ישיבת סיעת הליכוד היום שהשר גלנט לא הגיע, ישיבת ממשלה שעברה שאתם השתתפתם, ויכוחים סוערים סביב ענייני תקציב, המתח הזה רק נראה לנו כלפי חוץ בתקשורת, או שהוא באמת קיים?
היא לא אחידות, ויכולים להיות חילוקי דעות. לא קבענו שבגלל שיש מלחמה נגמרו חילוקי הדעות בנושאים אחרים. הם לא נגמרו. אנשי ימין נשארו אנשי ימין, אנשי שמאל נשארו אנשי שמאל, ובכלל כל שני יהודים יש להם שלוש דעות, והדבר הזה ידוע. אבל סביב המלחמה חייבת להיות, ויש אחדות מאוד מאוד מיוחדת שלא ראינו אותה שנים. בידיה אי אפשר לנצח, ואנחנו דבקנו, החלטנו לדבוק באחדות הזו כבר מהיום הראשון למלחמה, כבר בשבת שמחת תורה כשהתכנסנו בתל אביב, בקריה בתל אביב, להחלטות לגבי המלחמה. החלטנו שאנחנו שמים בצד את המאוויים שלנו, את השקפות העולם שלנו, את חלומות שלנו שחלמנו עליהם שנים, ושעוד יבוא הזמן להגשים אותם. אנחנו כעת מתרכזים יחד עם עם ישראל כולו ביעדים האלה שהם יעדים משותפים לכולם, וככה אנחנו פועלים. לא קל, אגב, כי למשל כשהוצע לצרף לממשלה כדי להרחיב את את האחדות גם את המפלגה של בני גנץ, זה עלה לנו ביוקר רב. אנחנו הסתמנו להיות מחוץ לקבינט המלחמה, שזה מחיר משמעותי מאוד, אבל עדיין חשבנו, וגם בהתייעצות עם רבנים שהתייעצנו, שזה הדבר הנכון, שעכשיו חשובה האחדות וחשובה רוחב היריעה של כל העם כולו במלחמה הזו. ומזה אנחנו לא זזים. זה בינינו מרכז תשומת הלב.
כן. אוקיי, עוד כמה עניינים שמתנהלים מסביב, גם הצבעות על התקציב שמתרחשו כמובן במהלך השבוע. את גם מנהלת את הישיבה בהצבעות במסגרת הדיונים בוועדות. כשמדברים על תקציב בשעת מלחמה, אז מיד עולה אמירה, מה שלא מלחמה, לא עובר, לא מעבירים. אין דברים שוטפים שהמדינה כן צריכה לדאוג להם? ראינו את הוויכוח סביב החינוך החרדי שיצא מפרופורציות.
טוב, תראה, אני אסביר רגע משהו למאזינים, כי לא כל המאזינים מבינים איך בנוי תקציב. ובמיוחד איך בנוי תקציב, שבכלל הכינוי תקציב קואליציוני. רוב האנשים פשוט לא מבינים מה זה. אז תקציב קואליציוני הוא כביכול תקציב פוליטי. מי שמחליט איזה חלק מהתקציב יהיה קואליציוני ואיזה לא, לאנשי אגף תקציבים, והם, למשל, לגבי המשרד שלי, החליטו שכל כולו קואליציוני מאלף עטף. למה? אין איזשהו מצדקה, כי באמת הגופים שהמשרד שלי אחראי עליהם, הם לא גופים שמשויכים אליי פוליטית בשום דרך, כן? לא המכינות הקדם צבאיות, יש בכל הקשת הפוליטית והמגזרית, לא הגרעינים המשימתיים.
לכן עולה הטענה שמשרדים כמו המשרד שלך, עוד משרד הממשלה, הם כאילו פתאום מתייתרים, כי זה כספים קואליציוניים, אז אפשר לוותר על זה.
זו טענה שקרית, זה פייק, זו טענה באמת באמת שקרית, שאין בה, אין בה שום גרם של אמת. שוב אני אומרת, זה באמת לא פוליטי, אתה יודע, גרעינים למשל משימתיים, יש מהחרדים ועד השמאל הכי קיצוני, דרוזים וערבים באמצע. איך הם שייכים לפוליטית? הם לא שייכים. אבל מה מיוחד בתקציב הקואליציוני, וזה חשוב שיבינו המאזינים, תקציב שמגיע בדרך כלל בסוף שנה, ואז מה עושים הגופים שאמורים להיות ניזונים בתקציב הזה, מהתקציב הזה? לאורך כל השנה הם כל הזמן מבצעים פעילויות ומתחייבים עליהם, מתוך ידיעה שבסוף השנה הם יקבלו את הסכום ויוכלו לשלם אותו. עכשיו, איך אפשר לבוא בסוף שנה למכינה קדם צבאית, או לעמותה של שירות לאומי, או לגרעין משימתי כזה או אחר וכן הלאה, או ליישובים, אני מסגרת החטיבה התיישבות אחרית על היישובים הכפריים בדרום, בצפון, ביהודה ושומרון, נגיד להם, חברים יקרים, כל השנה התחייבתם על כסף, עכשיו אין למשוך להם את השטיח מתחת לרגליים, זה הרי דבר שלא יעשה. זה הרי דבר שלא יעשה, ולכן את התקציבים האלה, למרות שעשינו קיצוץ מאוד משמעותי בתקציב באמת לרגל המלחמה, וזה בסדר גמור מבחינתי, צריך גם לדעת לקצץ את המלחמה, אבל תקציבים כאלה אי אפשר לקצץ. ולכן, זה בעצם, זו בעצם מהות הוויכוח שהוא לא ויכוח, שהוא פשוט הוצאת דיבה מאלף ועד תף, על אנשים שתורמים את המיטב שלהם למדינה.
אולי השר אוצר אמר כמה פעמים, השר סמוטריץ', שהמושג הזה שנקרא כספים קואליציוניים הוא בעיקרון נולד בחטא, ההגדרה היא לא נכונה.
נכון.
הוא מחתים אוטומטית את כל המיליונים האלה שהם חשובים, נכון, להרבה דברים, אבל כדי לבטל את זה, עד כמה שאני מבין, צריך לשנות חוק, כי בסוף הפקידים, כמו שפתחת ואמרת, הם בעלי הבית בעניין, כי החוק מאפשר להגדיר את זה ככסף קואליציוני.
נכון, נכון, ואת זה אנחנו נהיה חייבים לשנות לקראת תקציב 24, כי הטרללת שקורית פה בחודשיים שלושה האחרונים היא פשוט לא תאומן, זה לא יאומן איך אנשים שהם פקידים חושבים שהם אמורים לנהל את התקציב, כאילו שאנחנו לא דמוקרטיה, אנחנו פקידוקרטיה, אז לא, סליחה, אנחנו דמוקרטיה, אנחנו נבחרנו בבחירות דמוקרטיות, אנחנו הנבחרי הציבור אמורים להחליט על התקציב, אנחנו מחליטים עליו באחריות לאומית מאוד מאוד גדולה, קיצצנו סכומים עצומים, אחוזים עצומים מהתקציב, בגלל המצב המלחמתי, אבל אי אפשר לבוא בבת אחת ולשמוט את השטיח מתחת לרגליים של גורמים שלאורך כל השנה התחייבו על התקציב הזה. ועכשיו מה רוצים לייצר? שהגופים האלה יקרסו, שיהיו פיתורים המוניים במשק, איך זה בדיוק מועיל למשק, הסיטואציה הזו. באמת יש פה קמפיין שהוא לגמרי לא כלכלי, לגמרי לא שייך לעולמות של תקציב. זו פוליטיקה זולה, תסלח לי על המילה, מגעילה, מכוערת, וצריך לשים לסוף.
כן, טוב, מילה אחת לסיום, כשאנחנו ניצבים בפני, גם חוץ מעניין התקציב, עוד הרבה מאוד עניינים אחרים, כמו למשל הוועדה למינוי שופטים, הוועדה למינוי דיינים, ועדות שמכונסות, מתכנסות, אמורות לפעול כבר, להתחיל להגיע להצבעות, איפה הדברים עומדים?
כן, אז אני, ברוך השם, אוכל להיות חברה בשתי הוועדות, כן. וגם בוועדה למינוי שופטים, גם בוועדה למינוי דיינים, היום התכנסה לראשונה, ועדה למינוי דיינים מתכנסה בעיתוי מצער ומרטיט.
בתוך ימי השבעה שנה, על רציחתו של אחד מדייני ישראל, הרב וסרמן, כן, השם מקום דמו.
נכון, והרב וסרמן זה דבר מופלא. שים לב איך היהודי היקר הזה, התלמיד חכם הגדול הזה, נרצח, הוא נרצח כשהוא ממתין בתחנת אוטובוס, לאוטובוס שיקח אותו לעבודתו.
כן.
דיין, הוא מקביל בעצם לשופט. מישהו יכול לדמיין בעיני רוחו, שופט עומד וממתין לאוטובוס לעבודה. זה שילוב מדהים, מרטיט. של אדם שהוא גם גדול בתורה וגם גדול במידות של צניעות ופשטות, זה מופת לעם ישראל, כל כך כואב שהיהודי הזה נרצח בצורה כזו, ואנחנו התכנסנו כדי להתחיל את התהליך שבמסגרתו נבחר דיינים נוספים שיתנו לעם ישראל את השירות שהעם כל כך מחכה לו. יש המון המון תקנים חסרים, הממשלה הקודמת לא הצליחה למנות שום מינוי בגלל מחלוקות שלו בתוך הוועדה למינוי שופטים, ואנחנו מחויבים להשלים את החסר.
העומס גדול, גם צריך לזכור.
העומס הוא עצום, ומגיע לעם הזה דיינים שישפטו אותו בצדק, שיהיו גם גדולים בתורה ובהלכה, וגם ענקיים במידות ומתונים בדין, ושקדשו שם שמיים, ואני מאוד מאוד מקווה ומתפללת, שופפת השם בידינו, יצליח ונוכל
אמן.
לעמוד במשימה החשובה והקדושה הזו.
חברת הכנסת והשרה להתיישבות ומשימות לאומיות, השרה אורית סטרוק, תודה רבה.
תודה.
בשורות טובות. תודה.